אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש מורה נבוכים מאת הרמב״ם, ואנחנו בחלק ראשון בפרק למד ג'. דע כי ההתחלה במדע זה מזיק מאוד. כלומר, מדעי האלוהות. מה זה התחלה? התחלה, הכוונה, הסתכלות שטחית. זה המשמעות של המילה התחלה. או תחילת המחשבה, ככה רגיל לומר. זה דבר מזיק. וכן, ביאור ענייני המשלים הנבואיים. וההערה על השאלות המשומשות במסעות אשר ספרי הנבואה מלאים מהם. כלומר, אם אתה לומד את דברי הנביאים בצורה שטחית, כל זה מזיק. שמשתמשים בהם. אלא... לא, אני מכוון, המשלים הנבואיים. יש כל מיני ביטויים משליים שמשתמשים בהם הנביאים. למשל, כיסא, ענן, וירכב על קירוב ויעוף, וידע על כנפי רוח. זה נראה כמו אופנוע. נכון? כתוב גם בגמרא, הקדוש ברוך הוא רוכב על קירוב קל שיש לו, וטס ב-18,000 עולמות, שנאמר, רכב אלוהים, ריבותיים, אלפי שנען, אל תקרא שנען אלא שאינן. בקיצור, כל מיני דברים כאלה, שאפילו האגדה מחזקת אותם. כן, איך אומר הרעבד? הרעבד אומר שרבים, אנשים גדולים, אפילו מהרמב״ם, נשתבשו בדעותיהם על ידי האגדות. המשבשות את הדעות. זאת אומרת, יש רבנים אפילו חשובים שחשבו שטויות בגלל איך שהם קראו בתנך. אלא ראוי לחנך את הקטנים ולהניח מוגבלי ההבנה כפי יכולת השגתם. כלומר, תן לטיפשים, כלומר לילדים שהם טיפשים מבחינת היכולת ההפשטה שלהם, לחשוב מה שהם רוצים. כן, יש לפעמים אנשים שאומרים, צריך להסביר לילדים מי זה אלוהים. זה מסוכן מאוד, מסיבה פשוטה. מאחר ולילד יש תפיסה לא מופשטת, אלא תפיסה מגושמת, גם אם תגיד את המילים היותר מופשטות שבעולם, הוא יגשים. ולא עוד, אלא שהוא יקבל אישור ממך להגשמה שלו. לכן הטוב ביותר זה לא להסביר לו כלום, ואז כשהוא מגשים, הוא מגשים בינו לבין עצמו. כיוון שהוא לא קיבל על זה אישור מן המבוגר, כשהוא יגדל, הוא יוכל גם להשתחרר מזה. מה שאין כן, אם אתה נכנס איתו בכלל לדיון, אל תיכנס איתו לדיון, תן לו לחשוב מה שהוא רוצה. כן. כשילד קטן שואל מה זה אלוהים, תענה לו מדוע לא עשית שיעורי בית. או, לך, היום אנחנו יוצאים לסבתא ביחד, אתה בא וכדומה. בסדר? אם הוא מתעקש, בכל זאת, בסדר, הולכים לסבתא, אבל אבא, מה זה אלוהים? תגיד לו, האינסוף ברוך הוא, ריבונו של עולם, אבינו שבשמיים, ואז הוא לא יבין על מה אתה מדבר, ואז הוא מבסוט, הוא קיבל תשובה. בסדר? אבל אם אתה מתחיל לדבר איתו על תארי השלילה ותארי החיוב, ואתה מתחיל לדבר איתו על קטגוריות ההכרה, ועל הסובייקטיביות והאובייקטיביות, וסיבה ראשונה וסיבה נלווית וסיבה עצמית, אתה דורש ממנו, בעצם גם אם הוא יצליח להבין על מה אתה מדבר, הוא יבין את זה בצורה המגושמת ביותר שיש. ואני אגיד לך יותר מזה, אני אפילו חושד במבוגר שגם אצלו יש תפיסה מגושמת. בסדר? ומי שנראה, היה פעם איזה פילוסוף צרפתי בשם פול ולרי. הוא אמר שהמושג של אלוהות בנפש האדם זה הצד היותר נעלה שיש בהכרה שלו. אבל מה נעשה שלפעמים אנשים גדלים ומשאירים את אלוהים מאחורה. ואז יש אנשים, כך הוא אומר, שהם טיפשים יותר מאלוהיהם. הלאה. אז לכן צריך לא לדבר איתם. וזהו. אלא ראוי לחנך את הקטנים ולהניח מוגבלי ההבנה כפי יכולת השגתם, ומי שנראה שלם ההבנה מעוטד לדרגה הנעלה הזו, דרגת העיון ההוכחתי והלמידויות השכליות האמיתיות, יש להרימו לאט לאט. עד אשר יגיע לשלמותו, או על ידי מעורר אשר יעירהו, או מעצמו. אבל אם יתחיל במדע הזה האלוהי, כלומר עוד לפני כל ההכנות ולפני כל ההתרגלויות, ומיד קופץ אל ספרי הפילוסופיה המעמיקים בעניינים האלה, לא רק שיגרום בלבולים בלבד בדעותיו, אלא אף כפירה מוחלטת. כלומר הוא יגיע אותם המושגים שכוונתם הייתה להסביר לו את ענייני האלוהות בצורה נכונה, הוא יבין אותם בצורה עקומה, ואז הוא יגיע גם לדברי כפירה בלי לשים לב. והרי הוא דומה לדעתי כמי שמזין את הנער היונק בלחם חיטה ובשר ושתיית יין. כן? סטייקים זה טוב? תן לתינוק בן חודש. שהוא ימיתהו, בלא ספק. בלי ספק, לא מפני שמאכלים רעים ובלתי טבעיים לאדם, אלא בשל חולשת הניזון בהם, מגדלי אקלם, כדי שתושג בהם התועלת. כך, כן, אז למשל, מן הביולוגיה אל הרוח, כך אלו ההשקפות הנכונות. לא העלימום ודיברו בהם בחידות, והערים כל חכם ללמד אותם שלא בפירוש בכל אופני הרמה, מפני שיש בהם דבר רע נסתר. כלומר, זה שהפילוסופים כשמדברים על זה מדברים בשפה של משלים וברמיזות בלבד, זה לא בגלל שהדברים האלה הם רע, או מפני שהם סותרים יסודות הדת. כן, יש כאלה שחושבים שאם אתה לומד פילוסופיה אתה מגיע גם לאפיקורסות. זה לא נכון. כפי שחושבים הכסילים אשר דימו שכבר הגיעו לדרגת העיון, אלא העלימו מחמת אי יכולת השכל בהתחלות לקבלם, ודיברו בהם ברמזים כדי שיבינו משלימים, ולפיכך נקראו סודות וסתרי תורה, כפי שנבהר. כלומר, סודות התורה נקראים סודות בגלל שהם דורשים הכנה, לא מצד שתוכנם העצמי הוא תוכן מסובך או רע או מסוכן וכדומה. לא, זה דברים טובים, רק שהם זקוקים לעיכול, ולכן לא כל אחד יכול לגשת לזה באופן מיד. זה הכל. וזוהי הסיבה, וזה אגב נכון גם כלפי אינטלקטואלים. זאת אומרת, יש אנשים בעלי כישרון אינטלקטואלי שכאשר הם מקבלים לראשונה מושגי אמת, אינם יודעים איך לשפוט אותם, הם מסתכלים על זה בצורה ילדותית. וזוהי הסיבה שהתורה דיברה כלשון בני אדם כמו שבארנו. מה זה דיברה תורה כלשון בני אדם? התורה אומרת שהשם יושב על כיסא. וכי הקדוש ברוך הוא יש לו כיסא, הרי אין לו גוף ולא מוטל גוף, אבל חייב היה להיות שתיווצר הבנה בתוך נפש ההמון, הבנה לא נכונה, כדי לשמש כבסיס להבנה יותר עליונה. עכשיו פה יש שאלה שמתעוררת, אם הרמב״ם צודק, אותו אדם שהורגל מסיבות חינוכיות בהבנה הלא נכונה, ויום אחד הוא נפתח אל ההבנה הנכונה, ההבנה הנכונה סותרת את הבנתו הראשונה, בלתי נכונה, ואז הוא חושב שהוא הגיע לאפיקורסות. אין? זה בעיה, נכון? הדבר הזה גם הרב קוק דן בו בספרו אורות הקודש, חלק א', עמוד רש ג'. שם הוא דבר הזה בפרקים על הספקנות, הספקנות והוודאות. יש משנה שלמה של הרב קוק בנושא הוודאות. שם הרב מדבר על זה שאדם רוצה לדעת את הוודאות של מה שהוא לומד. כן, מניין לי, כן, אני קורא עכשיו איזה ספר, ספר קדוש מאוד, ואני שואל את עצמי, בסדר, זה קדוש, זה מעניין, זה מחיה, אבל מניין שזה נכון? מאיפה זה מתחיל? ואז יש רעיון מחקרי, האדם מברר, ומתוך המחקריות הוא מגיע לוודאות חדשה. אבל אז הוא מגיע לשאלה, בין מי זה העלם הראוי לבוא בקהל? כמו שאמרו על דוד המלך, כן? שהיה ספק אם הוא קשר לבוא בקהל. דווקא דוד, שהוא מביא שושלת המלוכה, שושלת המשיחית, כשהוא מופיע על במת ההיסטוריה, נשאלת שאלה לגבי כשרותו. גם פה, כשאתה מביא רעיון עליון, הוא כל כך עליון, שאתה שואל את עצמך, האם הוא קשר? אז זה לא שהוא לא קשר, אלא צריך בירור מחקרי נוסף. כן? עד ש... בסוף זוכים להערות עליונות, כל המעוניין יעיין שם, אמרתי אורות הקודש חלק א', עמודים רש ג' ורש ד'. טוב, אז גם פה הרמב״ם בעצם מזהיר אותנו מראש, תדע לך שכאשר אתה תתגדל בהתחלה הדברים יראו לך דברי כפירה, כשמצד האמת אינם כן. יש בהקדמה של יהודה אבן שמואל למהדורה שלו למורה נבוכים, מהדורת מורה נבוכים של יהודה אבן שמואל, יש לו שם מבואות, ואחד המבואות הוא מביא, זה הצגת תיאטרון שאני לא זוכר מי כתב אותה, אבל שם זה מתאר באותה הצגה את אברהם אבינו כשהוא שובר את הפסלים. רואים אברהם שובר פסלים, וכהני עבודה זרה רואים את זה ותולשים את שערותיהם ואומרים קץ האמונה הגיע. כן, כלומר אם אפשר לשבור את האלים אז אין יותר אמונה. ואז אברהם עונה להם, אתם אומרים קץ האמונה ואני אומר התחלת האמונה. כן, זה מתחיל. אגב, לפי זה יוצא גם שלפעמים, גם מבחינת ההיסטוריה התרבותית של בני אדם, יש מקום חשוב לטעויות רוחניות שהשתרשו בלב האדם. הטעויות הן הכרחיות אם רוצים שהאנושות תתקדם. למשל, מה? הנה, זה בוודאי קשר לזה. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אז הרב קוק מסביר, עוד לפני הרב קוק, יש שאלה גדולה. בהלכות עבודה זרה, הרמב״ם כותב שעד ימיו של אברהם אבינו, כל העולם כולו עבד עבודה זרה, ולא היה מי שהכיר את בורא העולם כלל. שואל הראב"ד, בהערות שלו שם, אומר, רגע, מה עם שם ועבר? שם ועבר קדמו לאברהם, והם ידעו את האמת. אומר הראב"ד, שמה לא נזדמן להם לשבור הצלמים. כלומר, ברחוב שבו גר שם, ברחוב של עבר, לא הייתה חנות של עבודה זרה. כלומר, לא יצא להם. לכן הם היו יוצאים לרחוב, לא שמו לב שהעולם עובד עבודה זרה. ולכן לא יצא להם למחות נגד זה, ולכן כל העולם נשאר בטעותו, רק בגלל ששם ועבר היה להם בית במקום מוגן, ולכן לא שמו לב, נכון? לא נזדמן להם לשבור הצלמים. כך אומר הראב"ד. מה? תמוע מאוד, נכון? עכשיו, שאלה, האם אתה חושב שהראב"ד לא יודע שזה תמוע? ודאי שהוא יודע, אלא צריך להבין אותו לעומק. העניין הוא משהו אחר לגמרי. שם ועבר ידעו שזה לא טוב לשבור את הצלמים. כי אם אתה שובר את הצלמים, אתה שובר את יראת שמיים של האנשים, ואם אתה שובר להם את יראת השמיים בשלב הזה של האנושות, הם חוזרים לברבריות פרימיטיבית נוראה שתהרוס את העולם. אז עדיף שהם ישתחוו למעשה ידיהם ויעשו כמה שטויות, ואולי אפילו יקנו גם כמה קורבנות אדם, אולי זה כדאי, כדי לייצב את החברה האנושית. אברהם אבינו לעומת זה שפט שהגיע הזמן בדורו גם לשבור את זה, וזאת הייתה אחריות נוראה. האם אברהם אבינו ידע כמה אנשים נכנסו לטיפול פסיכיאטרי בגלל שהוא שבר את הצלמים? כמה אנשים איבדו את עולמם המוסרי בגלל הדבר הזה ונסוגו אחור אל הברבריות הקדומה? ואף על פי כן גבורתו של אברהם הייתה, אני שופט שעכשיו זה כדאי, מן הראוי לעשות כן. רגע, למה אי אפשר לראות את זה? כן, גם בערך תוכחה, מה שהרב קוק אומר, שכשאתה בא להוכיח מישהו, אתה צריך לבדוק שאתה לא תגרום לו חיסרון יותר גדול. עכשיו, החידוש כאן, זה מה שאני אומר, וזה גם בעצם מבואר באיגרת ממדלת של הרב קוק, שזה נאמר אפילו על אמונות כמו עבודה זרה. כלומר, עבודה זרה, לפני אברהם אבינו, זהו קודש הקודשים של המחשבה האנושית. אחרי אברהם אבינו, זה הופך להיות תועבה. יש דברים שבדור מסוים הם נכונים, דור אחר הם תועבה. לא לשאול את הילד מה אתה חושב? לא. כבוד הרב, שלום, בהמשך לשיעור הקודם, כיצד ידע אדם מתי הוא צריך להתאמץ וההשגה שמעליו היא ברת הבנה, או עם בת הבנה, ומתי יבין שזה מופלא ממנו? אדם הרואה את שכלו כמוגבל עלול להיכנס לסכנת מוחין דקטנות וסטגנציה. נכון, אין לי תשובה ברורה, אנחנו דיברנו על זה גם בשיעור שעבר, שאין תשובה ברורה לדבר הזה. טוב, אז בואו נחזור לנושא שלנו. זאת אומרת שיש איזשהו, עכשיו זה להביא לפי זה החכמים, מפי מה שאני אומר, החכמים בהכרח יהיו נרדפים. כלומר, ברגע שאדם חכם והוא בא לגלות את האמת, כל החברה, יראת השמיים, קופצת נגדו ומענישה אותו שהוא העיז להיות אמיתי. אחד מהם, הרמב״ם בעצמו, הוא חטף על הדבר הזה, גם הרב קוק ועוד כמה. האם אפשר להגיד את זה גם על שפינוזה? לא, אי אפשר להגיד את זה על שפינוזה, בגלל ששפינוזה חטא בחטא אחד גדול, והוא ביזוי תלמידי חכמים. זאת אומרת, הוא החליט לשבור את הסולידריות. הוא שבר את הסולידריות היהודית. לא? ולכן אי אפשר היה לקבל אותו בפנים. הוא דיבר על עליונות הנצרות לעומת היהדות, והוא גם דיבר על זה שהתורה אינה מן השמיים, והוא גם דיבר על זה שהרבנים הם אנשים רעים. נו, אחרי כל זה, מה רצית? אתה מקשיב כבר קושות עליו. אני אומר לך מה הוא אמר, קודם כל. אני אתן לך שיעור על שפינוזה, בבקשה, אבל אני קודם כל אומר לך מה הוא אמר. עכשיו, זה לא שאי אפשר היה להעלות את דבריו, אם הוא היה נותן שידברו איתו כמו שצריך. אומר הרב קוק, חבל שלא חייתי בתקופה שלו, הייתי מחזיר אותו בתשובה. אבל מה אפשר לעשות? דווקא היו אנשים טובים מסביבו. רבי שאול מורטרה, זה לא סתם בן אדם. טוב. איפה היינו? כן, אז בכל מקרה, אבל זה נכון שהיה מקום להעלות. לפעמים יש אנשים שזה סתם פשלה שדחינו אותם. אפילו יותר מזה, הגמר אומר את זה על ישו הנוצרי. על ישו הנוצרי, שיכולנו לגרום שהוא לא יחליק החוצה. אבל עשו כמה טעויות פדגוגיות איתו, טוב, הלך. חבל. כן. בגלל זה כל הנצרות, כל הבלגן הזה. כל זה בגלל חכם אחד שטעה בקריאת שמה. כן. טוב. יש מה לדבר על זה פעם. אז מה שאומר כאן הרמב״ם, יש פה, צריך להתכונן למעבר הזה. כן. וזוהי הסיבה שהתורה דיברה כלשון בן אדם כמו שבעם. והטעם, מפני שהיא מוצעת שיתחילו בה וילמדו הנערים והנשים וכלל האדם, ואין ביכולתם להבין הדברים כפי אמיתתם, ולפיכך הסתפקו להם בהאמנת כל השקפה נכונה שראוי להמתה, ובכל תיאוריה המיישבת את הדעת כפי מציאותה, כלפי מציאותה, לא כפי אמיתת מהותה. וכאשר מגיע האדם לשלמות ונמסרו לו סתרי תורה, אם מזולתו ואם מעצמו, כאשר יראו דבר על דבר, יגיע לדרגה שיתאמתו לו אותן הדעות האמיתיות בדרכי האימות הנכונים, או בהוכחה במה שהוכחה אפשרית בו, או בראיות חזקות במה שאפשר בו דבר זה. כן, יש כאלה שאמרו, שהשתמשו בדברי הרמב״ם כדי להסיק גם דברי אפיקורסות כאמת. יש גם דברים כאלה. למשל, ישעיהו ליבוביץ' נתלה ברמב״ם כדי לכפור בהשגחה או במהות התפילה. אז זה כבר חבל. כן, חבל. זה אדם לוקח על עצמו סיכון. אבל הוא אמר שטויות ביסוד, על יסוד דברי הרמב״ם. כן, למשל, אחד הטענות של ישעיהו ליבוביץ' שהאמת היא שהתפילה זה לא מועיל כלום. שואלים אותו, אבל הרמב״ם אומר שכן. אומר, זה דברי מוסר. טוב, מה שאני אעשה. אז למה אתה אומר רפאנו? זה בגלל שההלכה אמרה להגיד רפאנו. אבל לא שחז וחלילה זה עובד. טוב. וכן, יסכיל אותם הדברים שהיו אצלו דמיונות ומשלים, כפי אמיתתם, ויבין מהותם. וכבר נכפל לך כמה פעמים בדברנו אומרם, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. אז מוסרין לו ראשי פרקים. ולפיכך, אין ראוי לפתוח לשום אדם בעניין זה, אלא כפי יכולת קיבולו. ובשני תנאים אלה. אין לכם ספרים?
מה זה בא?
כן, טוב. מה נעשה? מה שני התנאים? האחד, שיהיה חכם. כלומר, כבר הושגו לו המדעים אשר בהם נלמדים הקדמות העיון, והשני שיהם הבינו בעל תפיסה וטבעים זקים תופס את העניין ברמז קל, והוא עניין אומרם מבין מדעתו. כלומר חכם, הכוונה שהוא למד, מבין מדעתו שיש לו מעצמו יכולת של תבונה. והנני מבאר לך סיבות מניעת לימוד ההמון בדרכי העיון האמיתיים. כלומר, אני עכשיו בפרק הבא אני אסביר לך מה הדברים שמונעים את ההשגה והבאתם להשכלת מהות העניינים כפי שהם, ושזה דבר חיובי הכרחי שלא יהיה אלא כך בפרק שאחר זה ואומר. פרק למדלת. עד כאן ברור? יש שאלות? טוב. אז נמשיך. בעיה שלכם, אם אתם שואלים. עכשיו, הערה קטנה. מדוע כשכתוב פרק, אז זה כתוב בלי סוגריים מרובעות, ולמדלת כן כתוב בסוגריים מרובעות. למה הוא לא יכול לכתוב למדלת בלי הסוגריים מרובעות? נו, שאלה טובה, לא? התשובה היא, כי הרמב״ם לא כתב למדלת, הוא כתב פרק. כן, בערבית הוא כתב רק את המילה פרק, אבל המוציאים לאור ומספירים אותם, לכן הרב קפח צדק שהוא שם למדלת בסוגריים מרובעות. כן, הרמב״ם על כל פרק כתב את המילה פרק, והוא לא כתב מספר לפרק. בסדר? לכן, מה? כי זה יצא לו ככה בשלבים, זאת אומרת, הוא לא, יכול להיות שהוא גם רצה לסדר את הפרקים אחר כך בסדר אחר, אולי הייתה לו כרטסת, ויכול להיות באמת שהוא לא כתב אותם לפי הסדר המופיע לפנינו, ואחר כך הוא סידר אותם. לכן הרמב״ם לא כתב מספר. כן, יש פה מלא שאלות. רק רגע, יש פה משמע דברי הרב, משמע מי דברי הרב, שהיה יותר קל לכאורה לרב קוק להחזיר בתשובה מוחות גאונים במיוחד כמו שפינוזה מיהודים ציונים חופשים וחסונים מתקופתו. אני חושב שהוא גם מחזיר בתשובה ציונים חופשים חסונים. פעם הרב משה צבינריה במאמר שהוא כתב קצת אחרי פטירת הרב קוק אומר, אנשים שואלים את מי הרב קוק יחזיר בתשובה, את מי הוא הציל, וענה הרב משה צבינריה, אותנו. היה, סיפרתי לכם על השיחה האחרונה שהייתה בין אליעזר בן יהודה לרב קוק. רואים שהוא עשה משהו שם טוב. מדוע הרעיונות של ישעיהו ליבוביץ' ראויים בכלל להתייחסות? תשובה, מפני שהם רעיונות, וכל רעיון בעולם ראוי להתייחסות. הוא כבר נאמר במסכת אבות, אל תהי בז לכל אדם ואל תפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו מקום, ואין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. והנה אני הייתי רוצה לשאול אותך, אתה שואל שמתרגז על זה שאני הבאתי דבריו של ישעיהו ליבוביץ', אומנם כדי לדחותם, אבל הבאתי אותם. מה אתה עושה עם זה שהתורה הביאה את דבריהם של עובדי עבודה זרה ואת אנשי סדום ועמורה ואת פרעה מלך מצרים ואת דברי אפיקורסים למיניהם מדורי דורות ואת הרמב״ם שהביא את דברי אריסטו והכוזרי שהביא את דברי הנוצרים ודברי המוסלמים ואפילו את בעל ויואל מוישה שהביא את דברי הציונים? הכיצד ייתכן שרבנים כל כך חשובים לאורך כל הדורות אינם מתביישים להביא את דבריהם של המתנגדים להם? הרי כל האמת רק אצלם, ולכן הם היו צריכים להגיד את האמת, נקודה. קודם מבין שהתורה ניתנה על מנת שנוכל להתייחס לכל טענה וטענה, במיוחד אם הטענות האלה תפסו מקום בהכרה הציבורית, אז מחויבותנו לאמיתת הדברים ולציבור לענות על הדברים האלה ולהביא אותם. אם אתה הרי מאמין בתורה, אתה לא צריך לפחד משום דעה. כן. טוב. והייתי ממש עדין, נכון? בתשובה. טוב. שלום לרב. האם הרב עצמו לא אמר פעם שעיקר התפילה היא ההכנה אליה, והיא עצמה רק מכה בפטיש? מה ההבדל בין זה לדברי אפרופ ישעיהו ליבוביץ'? אני אף פעם לא אמרתי שעיקר התפילה היא ההכנה אליה, ושעיקר התפילה היא המכה בפטיש. מעולם לא אמרתי דבר כזה. אבל גם אם הייתי אומר דבר כזה, זה ודאי שונה לחלוטין מפרופסור ליבוביץ', שהוא סובר שהתפילה לא מכה בשום פטיש. הלאה. כן. הסיבות, אבל אני חושב, הוא רוצה באמת לגבי ההתייחסות, אני באמת התלבטתי, יש ספר שהכניסו אצלי בבית כנסת, ואני ממש התפלאתי על הגבאים שהם עשו את זה, ואני חושב להוציא אותו. יש שם דברי כפירה נוראים. כתוב שם, מי השם אשר ישמע בקולו, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. הדברים האלה זעזעו אותי, והם לא התביישו להכניס את זה אפילו בתוך ארון הקודש. כן? אז אני שקלתי באמת אולי, כדי לא להרגיז אותם, רק לחתוך את הקטע הזה, אבל אמרו לי שיש רבנים שאומרים שבלי זה ספר תורה פסול. לא יודע, איך אפשר מקדם. טוב, פרק למד ד'. הסיבות המונעות את פתיחת הלימודים בענייני האלוהות, ולהעיר על מה שצריך להעיר עליו, ולהגיש את זה להמון. חמש סיבות. הסיבה הראשונה, קושי הדבר כשלעצמו ועדינותו ועומקו. כלומר, זה מדובר על נושא שהוא עמוק במהותו. כן, למה? כי הרי אתה עוסק בראשית המציאות. אז ראשית המציאות היא רחוקה מן המציאות, למרות שאי אפשר למציאות לעמוד ללא ראשיתה, אבל בכל זאת אתה לא נפגש עם הראשית של המציאות. אמר, רחוק מה שהיה ועמוק עמוק מי ימצאנו. מי אמר את זה? קהלת. זה פסוק בקהלת. כן. ונאמר, והחוכמה מאין תימצא. מי אמר את זה? איוב. איוב. ואין ראו, מה?
כשבן אדם מצא חוכמה, הוא בן אדם מפי תמונה.
זה אשרי אדם מצא חוכמה ובין לפי זמן, זה במשלה. נכון, אני דיברתי על הפסוק מיוב. ואין ראוי, כלומר בעצם אפילו כתבי הקודש שהם מלאי חוכמה, הם מורים לנו את עומקה של החוכמה, את הקושי של השגתה. יש אפילו בדברי הגאון מווילנה, בפירושו לספר הנצניות, אחד מספרי הקבלה, שם הוא אומר שהמצב בגלות הוא כזה שאנחנו כבר לא מבינים כלום. אנחנו אומרים כל מיני דברים, כל מיני סודות, והוא מביא שם רשימה של מושגים מהקבלה, הוא אומר, אנחנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים, וגם יחזקאל הנביא הבין רק את האחוריים של האחוריים של זה. קל וחומר אנחנו. והננו היום מחוסרי כל הכרה, כל דעה, עד יערה רוח ממערום עלינו. ואז נבין על מה מדובר. אז אם הגאון מווילנה אומר את זה, ענן מנענע בטרים. יערה משון עירוי, שפיכה. כן, לערות זה לשפוך. יערה רוח ממרום. זה גם אפשר, יכול להיות משון גילוי, כן? כמו ערווה. כן, אבל פשט זה משון עירוי. ואין ראוי להתחיל את הלימודים ביותר קשה ועמוק להבנה. ומן המשלים הידועים באומתנו, דימוי הלימוד למים. ובערו עליהם השלום במשל זה כמה עניינים. מכללם שהיודע לשחות יוציא פנינים מקרקעית הים, ומי שאינו יודע לשחות יטבע. ולפיכך לא ייגש לשחות אלא מי שיורגל ולימודה. כן. אתה אומר ככה, אם הגאון מווילנה לא השיג כלום במעשה מרכבה, אז אולי אנחנו לא צריכים בכלל לעסוק במעשה מרכבה. עד כאן שאלתך. עד כאן שאלתך. הבנתי את השאלה נכון? טוב, התשובה היא שזה לא נכון מה שאמרת. משתי סיבות. א', בגלל שצריך לדעת את כל התורה כולה. וצריך ללמוד. עד שהשם יערה עלינו רוח ממרום. כי אם לא, אז על מה יערה? נכון? כן? זה כמו שגורד שחקים. איך יגרד? כשהשחקים יורדים בלילה. זה אפשרות אחת. דבר שני, מאז הגאון מווילנה, הנשמות שלנו גדלו. בגלל שהתחילה הציונות, והתחילה מדינת ישראל. אז היום אנחנו במצב יותר טוב מאשר בימי הגאון מווילנה. בסדר? אנחנו גמרנו עם התחתית של החבית. אנחנו כבר בעלייה. כמו שאומרים, יש חדשות, יש ניצורות. ומן המשלים הידועים, כן, אז זה לכן אומר, ומי שאינו יודע לשחות יטבע, ולפיכך לא ייגש לשחות, אלא מי שיורגל בלימודה. אז אם כן, זה, במילה אחת, קוראים לזה עומק המושג. הסיבה השנייה, קוצר המשיג. מה זה? הסיבה השנייה, קוצר דעת כל בני אדם בראשיתם. כל אדם שמתחיל ללמוד הוא טיפש. הלימוד מגדל אותו, אבל בהתחלה אדם טיפש. לפי שלא ניתן לאדם, לא ניתן לאדם שלמותו הסופית מראש. כן? כמו שההורים היהודים, כן? דוד ושרה גולדברג שמחים להודיע על הולדת בנם דוקטור יוסף גולדברג. כן? הוא עוד לא. לכאורה, כן? אבל אנחנו רואים שבמציאות זה לא כך, נכון? לפי שלא ניתנה, הנה, זה עונה על השאלה שלך, לפי שלא ניתנה לאדם שלמותו הסופית מראש, כן? הרי יש פה שאלות. כבוד הרב, אולי אפשר להוסיף בניין ליבוביץ' זל, איך הוא יכל לטעות בצורה כזאת? תשובת הרב הייתה דחייה בקנה רצוץ, רצוץ לנו, מה יענה? תודה רבה, בכבוד רב, בן זקן. תראה, אני לא יודע בדיוק, צריך להבין מה הקושיה, כן? כלומר, אנחנו רואים, כלומר, יש קושיות על התפילה, זה נכון. זה קושיות, איך יכול להיות? אני יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא לשנות את רצונו? אז אפשר לנסות לתת תשובות. אבל גם אם אין לך תשובה, המציאות העובדתית של חוויית התפילה, כפי שחכמים דיברו עליה, היא שהתפילה נענית. אגב, מישהו שאל את ליבוביץ', ומה תעשה עם תפילתו של יהושע שיצרה את השמש? אומר ליבוביץ', לא דיברתי על תפילתו של יהושע. בסדר, אבל אני כן מדבר. בסדר. טוב. שלום לכבוד הרב. לפי דברי כבוד הרב, אם אנחנו צריכים ללמוד את כל הדעות, למה רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים אינו חלק לעולם הבא, כגון ספרי בן סירא? יפה. האם יעלה על דעת כבודו שרבי עקיבא לא קרא את בן סירא? אז רק בשיעור הקודם דיברנו על זה. ברור שרבי עקיבא קרא את בן סירא. מה, הוא לא צריך לדעת יהדות? וכי בן סירא זה לא חלק מהיהדות? הרי יותר מזה, הרי התלמוד שואל על בן סירא, מדוע אסור לקרוא בו? ואז אומרים, האם בגלל פסוק פלוני? אומרת הגמרא, לא, זה גם במשלי כתוב. אז שואלים, אז אולי בגלל פסוק אלמוני? אומרת, לא, זה גם בתהילים. אגב, מי עוד פסוק? זה גם בקהלת. שם מביאים איזה שישה פסוקים. וכל פעם הגמרא אומרת, לא, זה בסדר, זה בסדר. אז כל הרבנים האלה בגמרא שהביאו את הפסוקים האלה מבן סירא, אין להם חלק לעולם הבא. כל האמוראים שם, נכון? עד שבסוף הגמרא אומר, לא, זה בגלל פסוק זה וזה וזה שהוא אמר, וגם יש משהו דומה בזוהר, דיברנו על זה פעם שעברה. וגם יותר מזה, הגמרא אומרת, מי למעליית הדעת בית דרשינן לו, דברים טובים שבו דורשים אותם. איך תדע דברים טובים שבו? אם אסור לקרוא בו. אלא זה ברור, שמה שאמרו הקורא בספרים החיצוניים, אין הכוונה שאין לקרוא את הספרים החיצוניים. לקרוא אותם זה מצוין, לקרוא בהם זה לא בסדר. מה זה לקרוא בהם? להתייחס אליהם כאל מקרא, כמו הקורא בתורה. כן, לקרוא בהכוונה להתייחס אל זה כאילו שזה חלק מהתנך. והרי בן סירא לא יכול להיות חלק מהתנך, כיוון שהוא לא נאמר ברוח הקודש. כי אם אתה אומר שבן סירא זה תנך, אז יוצא שהתנך זה לא יותר מבן סירא. ולכן אסור לקרות בו. כי הקורא בספרים החיצוניים זה בעצם נגזרת, זה ענף של האומר אין תורה מן השמיים. אבל לא לקרוא אותם, למה שהוא לא יקרא אותם? הרי כל גדולי ישראל ציטטו את בן סירא על ימין ועל שמאל. עכשיו, חוץ מזה, תגיד בסדר, אז תירצת לי את בן סירא. ומה עם כל ספרי האפיקורסות? ודאי צריך לקרוא ספרי האפיקורסות. אם אדם לא יקרא ספרי האפיקורסות, איך יושב בסנהדרין? הרמב״ם כותב שכדי לשבת בסנהדרין, צריך האדם לדעת כל הבלי עבודה זרה ודבריהם של האפיקורסים וכולי. לא יכול לשבת בסנהדרין. מתי ילמד? יעשה קורס מוזורז? שבועיים לפני המינוי? הנה הוועדה ישבה, החליטו שאתה תהיה בסנהדרין, רק תלמד את דברי האפיקורסות ככה, זה שבועיים לפני. כן? ככה זה עובד? ודאי שלא. אלא מה? ודאי שהתורה מעולם לא, איננה פחדנית, ולא אמרה לו ללמוד דברים. כל השאלה היא רק באיזה סדר. זה נכון. זה מה שהוא אמר, הרמב״ם, שלא כל רעיון אתה יכול לפגוש באופן מיידי, כי אתה לא תלך לעכל אותו. אבל להתמודד עם כל הדעות, ודאי שחייבים. ואיך אני יודע? הרמב״ם כתב את זה במפורש בהלכות עבודה זרה. מה כותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה ביחס לקריאה בספרים המנוגדים לדעת התורה? הנה, בואו נקרא. יש פה פתח בספר הלכות עבודה זרה בפרק ב', פרק ב' הלכה ב'. ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בעבודתה, האח עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה. אגב, הרמב״ם באיגרתו לחכמי מונפלייה אומר שאין ספר של עבודה זרה שתורגם לערבית שהוא לא קרא. אין. אנחנו גם יודעים איזה ספרים זה היה. כלומר, ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בעבודתה, היה עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה. ציוונו הקדוש ברוך שלא לקרות באותם הספרים כלל, ולא נהרהר בה, ולא בדבר מדבריה, ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור, שנאמר, אל תפנו אל האלילים, ובעניין הזה נאמר, ופן תדרוש לאלוהם, למורך יעבדו, שלא תשאל על דרך עבודתה יהיה אחי, ואף על פי שנתה עובדה, שדבר זה גורם להיפנות אחריה, ולעשות כמו שהם עושים, שנאמר, ועשה כן גם אני. הרגשת להם איזושהי סתירה ב... מה עוד פעם? לא, זה לא... אבל יש פה איזה בעיה, לא? אשר אומר, וכל הלווים הללו, בעניין אחד הם, והוא שלא ייפנה אחר עבודה זרה, וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה, ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה. אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזהרים אנו שלא להעלות על ליבנו ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונימשך אחר הרהורי הלב. אז אומרים, לא רק זה, גם דברי אריסטו וגם דברי שפינוזה וגם דבריו של ישו, אסור, אסור, כל מה שלא כתורה זה אסור. כן? טוב, זה סותר את מה שהרמב״ם בעצמו כותב על עצמו ומה שהוא כתב בהלכות סנהדרין, שכדי לשאול סנהדרין צריך לדעת כל הדברים האלה. כאן הרמב״ם עושה בהמשך משהו שהוא לא רגיל לעשות בשום מקום, שהוא מסביר את הדין. הוא מסביר את הדין. הנה אומר, מפני, וכאן הוא מתחיל להסביר דברים. מי ביקש ממנו להסביר? תגיד, זה אסור, נקודה. מה אתה צריך להסביר? אז בואו, מתוך ההסבר הכל מובן. מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בוריה. מה אכפת לי? כל הדעות. ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. כיצד? פעמים יתור. עכשיו הרמב״ם נותן לנו הצעות של אירורי כפירה. יש רשימת אירורי כפירה שהוא מציע. פעמים יתור אחר עבודה זרה, ופעמים יחשוב בייחוד, בייחוד הבורא, שמה הוא, שמה אינו. אולי השם אחד, אולי השם לא אחד. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. ופעמים בנבואה, שמה היא אמת, שמה היא אינה. כן? הוא מציע לנו ביקורת המקרא פה. פתאום. ופעמים בתורה, שמה היא מן השמיים, שמה אינה. רגע, אתה הרמב״ם, הזהרת אותי לא להרהר כל מיני הרהורים כאלה, ואתה עכשיו אומר לי, מה לא להרהר, כן? כלומר, אל תחשוב על ברווז לבן. אני אומר לך, לא לחשוב על ברווזים לבנים. בשום אופן. אז מה אתה עושה לי? כן? ואינו יודע המידות שידון בהם עד שידע האמת על בוריה ונמצא יוצא לידי מינות. ועל עניין זה היא זירה התורה, ונאמר בה, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כלומר, כאן עכשיו הפתרון. לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משגת האמת. מה זה כל אחד מכם? משמע שיש חלק מכם שכן. זאת אומרת, אם אין כל הדעות יודעות להסביר, אבל סימן שיש דעות שיודעות להסביר, יודעים את המידות שבהם דורשים את הדברים האלה. מסקנה, מה בעצם הרמב״ם אומר לנו? אם אין לך רב שאתה יכול לשאול אותו כל שאלה והוא יענה, אל תלמד את הדברים האלה. ואם יש לך רב, זה בסדר. אבל אני אגיד לכם יותר מזה. אם אין לך רב, אז גם תורה אסור ללמוד. גם תורה. אם אין לך רב, איך תבין? אור. בסדר? טוב. אז זה היה בגלל היערה שם, על בן סירה. בסדר? עכשיו אנחנו מסודרים. כן. חוץ מזה, אני רוצה להבין משהו. האם זה מציאותי, בדור שכל כולו שאלות, להגיד, אסור לשאול שאלות, ואז אנשים לא ישאלו, כי אמרו להם שאסור. נכון? אמרו לך שאסור לשאול שאלות? אז עכשיו מכאן ואילך אתה לא שואל. באמת. רציני. ממי עושים צחוק? למה זה פופולרי לא לשאול שאלות? סלח לי, זה ממש לא פופולרי לא לשאול שאלות. דתיים. אתה רואה דתיים. נכון? נכון. ואמרו להם לא לשאול שאלות. נכון. נוזמה. כמה זה? כמה אנשים בגלל אלה שאומרים לא לשאול שאלות יוצאים מן היהדות? תחשוב על זה, כן? אגב, מעניין מאוד. יש מעשה מעניין, מה יישא בחכם ותם? מכירים? כן? כתב אותו יהודי קבור באומן. כן? כתב מעשה בחכם ותם. ואז אנשים חושבים שהספר הוא בעצם בשבחה של התמימות. אם אתם קוראים את המעשה את זה, בלי כל דעות קדומות, אתם יודעים מי זה התם אצל רבי נחמן ברסלב? הוא דוקטור לפילוסופיה. זה התם. זה הכל, כן? אז זאת אומרת שזה לא תמים, טיפש, לא של שאלות. להפך. כן? טוב. והסיבה השנייה, טוב, אז בואו נתקדם עכשיו בדיוי העם. חוץ מזה, אני אקרא משהו. לא לשאול שאלות, זה לא קשור דווקא לדתיים. זה תסמונת כללית אצל הישראלים, מה שנקרא תסמונת הראש הקטן. יש הרבה מאוד ישראלים שלא רוצים לשאול שאלות. וזה לא בגלל קטנות, אלא דווקא בגלל גדלות. כי הם חוששים מן הגודל שיש מאחורי התשובות, או ממצא שבו הם לא יהיו עם תשובות מספיקות, ולכן הם סגרו מדפים. זה נכון גם אצל דתיים וגם אצל חילונים. לא. מצאו אצל כולם. טוב. והסיבה השנייה, קוצר דעת, אני פעם ראיתי מי שכתב, שמאמר, אסור לשאול, להתעסק בפילוסופיה, כל שאלות באמונה, וזה אסור, 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 אסור. ואם תשאל, והלא הרב צבי יהודה עסק בזה. ויען, כותב המאמר, זה בגלל שהיה נדרש הדבר למלחמת האמונה. אבל בעל מה אסור? שאני לא הבנתי את התשובה. אם זה היה נדרש למלחמת האמונה, מי שותף למלחמה הזאת, אם לא כל הדור כולו? ואז יוצא דבר מאוד תמוה. אם תגיד לא, רק בחורי ישיבה לא יעסקו בזה, יוצא, אתה אומר ככה, שבעצם אותו ציבור שאמור להיות המנהיגות הרוחנית של הדור הבא, הוא צריך להיות היחיד שלא ידע על מה מדובר. בסדר? כל העולם כולו ידע, חוץ מבחורי ישיבה שהם החלק החלש בעצם של החוכמה האנושית, ולכן להם אסור לדעת שום דבר. מבינים את הגיחוך שיש בעמדה הזאת. טוב. והסיבה השנייה, קוצר דעת כל בני אדם בראשיתם, לפי שלא ניתנה לאדם שלמותו הסופית מראש, אלא השלמות מצויה בו בכוח, כלומר באופן פוטנציאלי, ובראשיתו נעדרת ממנו בפועל, ועיר פרא אדם יוולד. כלומר, כשאדם נולד הוא סך הכל איזה מין חיית טרף כזאת, איזה פרא אדם. וכל אדם שיש לו דבר מסוים בכוח אינו חיובי בהכרח שיצא אותו הדבר אל הפועל. כן, נגיד אומרים, יש לך נתונים להיות כדור סלן. למה? אתה בגובה 2 מטר, אתה יכול להיות כדור סלן מצוין. כן, אבל אם הוא לא יתאמן, הוא לא יהיה. אומרים, אתה יש לך נתונים להיות תלמיד חכם גדול. בסדר, יש לך נתונים, אבל אם אתה לא תנצל, תישאר עם הארץ. נכון? אין הוא חייבי בכך שיצא אותו הדבר אל הפועל. אלא אפשר שיישאר במגרעותיו. אם מחמת מעצורים, ואם מחוסר הכשרה שתוציא אותו הכוח אל הפועל. ובפירוש נאמר, לא רבים יחכמו. איפה זה כתוב? לא רבים יחכמו. בספר יוב, נכון? פרק למד ב', פסוק איזה? ת', איך אתם יודעים? כי זה כתוב ביערות. טוב. ואמרו, זיכרונם לברכה, ראיתי בני עלייה והם מועטים. מי אמר את זה? רבי שמעון בר יוחאי. כי המעצורים בעד השלמות רבים מאוד, והמטרידים ממנה עצומים. ומתי תושג הכוננות המוחלטת והפנאי להכשרה, כדי שיצא מה שבאותו אדם בכוח אל הפועל? אז אם כן, הגענו למונע השני. המונע הראשון, עומק המושג, והמונע השני, קוצר המשיג. כן? רק שהרמב"ם מרחיב קצת את המושגים האלה. והסיבה השלישית, עריכות המצעים. כי יש לאדם בטבעו חשק לחקירת התכליות, אלא שעל הרוב הוא נלאה או דוחה את המצעים. כלומר, ודאי שאני רוצה לדעת את סוד הבריאה, אבל אני לא רוצה ללמוד כל מה שצריך ללמוד כדי להגיע לזה. זה מלאה אותי. ודאי שאני רוצה להיות כנר, אבל אני לא רוצה ללמוד תווים. כן? אבל אתה צריך ללמוד תווים, איך תהיה כנר. כן? אז זאת אומרת, אנשים לא רוצים את האמצעים. מה? כן, אבל זה יותר זמן. ודע, כאילו הושגה תכלית מסוימת, בלי המצעים הקודמים לה, כי אז לא היו אלה מצעים, אלא היו נעשים הטרדה ומיותרים בהחלט. כלומר, אם אתה יכול להגיע ישירות למטרה, אל תעשה את כל המצעים האלה. וכל אדם, אפילו הפתי ביותר, אם תיראו כמו שמיירים את הישן, ותאמר לו, האם אינך משתוקק אתה לדעת את השמיים הללו כמה מספרם? כן, מה זה כמה מספרם? כמה גלגלים, לפי אפילו האסטרונומיה הישנה, שחשבו שהעולם עשוי מכדורים כדורים, אחד בתוך השני, אז הם חשבו, אז היה אחד הוויכוחים הגדולים, זה היה מה מספר הגלגלים. כן, זה אחד הדברים שגם בימי הרמב״ם עוד לא הגיעו למסקנה מוחלטת בנושא. כן, ואיך תבניתם? ומה יש בהם? ומה הם המלאכים? ואיך נברא העולם בכללותו? ומהי תכליתו? כפי סידורו זה עם זה? ומהי הנפש? ואיך התאבתה בגוף? והאם נפש האדם תיפרד? ואם תיפרד איך? ובמה ואל מה? וכי יוצא בחקירות אלה. הוא יאמר לך, כן, בלי ספק. וישתוקק לידיעת דברים הללו, כפי אמיתתן השתוקקות טבעית. אלא שהוא ירצה לשכך את שוקתו זו והשגת ידיעות כל אלה במילה אחת או בשתי מילים שתורמם או לא. כן, כלומר, אני רוצה לקרוא מדע פופולרי. קצת משהו ב-National Geographic, משהו ככה מדע לעם. תן לי תשובה ככה ברורה, משהו מצויר, יפה, כמה צבעים, ככה, גרפיקה כמו שצריך. כן. המפץ, אני יודע, המאפר. אבל אם תחייבו להתבטל מעסקיו 7 ימים, רק 7 ימים אתה מבקש ממנו, כדי שיבין את כל זה, לא יהיה עוד לכך. תשמע, יש לי חברותה, יש לי השתלמות מורים, אני צריך להביא סחורה, אשתי ילדה. בקיצור, כל הסיפורים שבעולם, 7 אתה רוצה? 7 זה יותר מדי. אלא יסתפק בדמיונות כוזבים שנפשו נינוחת בהם, וידחה את הדבר אם תאמר לו שיש דברים הצריכים הקדמות רבות וזמן רב לחקור עליהם. כן, זה גם בספר מסילת ישרים, בתחום המידות. אומר, מידות, גם כן, זה דבר שצריך לימוד. אנשים חושבים, לא, מה זה? אהבת השם, אני יודע מה זה אהבת השם. נראה, אני יודע מה זה נראה, ענווה, אני יודע מה זה. זה דוחים. חושבים שתוך 5 דקות אפשר לדעת את כל הדברים האלה, עם כל חשיבותם, שאם תשאל כוח חכם, יאמר לך שזה דבר עיקרי, אבל אינו חושב שצריך להשקיע זמן בדבר. אומר לך הרמב"ם, אבל פה זה דברים, צריכים להשקיע זמן. ואתה יודע שכל הדברים הללו, קשורים זה בזה. לפי שאין במציאות, כלומר, מה זה כל הדברים הללו? המדעים הם הכרחיים כדי לדעת את האלוהות. עכשיו, המדעים, זה ניקח הרבה מאוד זמן ללמוד אותם. קל וחומר מדעי האלוהות. אבל הכל קשור זה בזה, אם אתה לא תדע את ההתחלה. איך תגיע לסוף? קל וחומר לאמצע. ואתה יודע שכל הדברים הללו קשורים זה בזה, לפי שאין במציאות, כי אם השם יתעלה וכל ברואיו. והם, כל מה שנכלל במציאות בלעדיו. ואין שם דרך להשיגו, אלא על ידי מעשיו. והם אמורים על מציאותו. ראיתי פעם מי שכתב, מה זה לדעת את השם על ידי מעשיו, למה התכוון הרמב״ם? ללימוד תורה. מי שזה משכנע אותו? בבקשה. טוב. ומה? נכון.
עכשיו,
באמת מצד הכישרונות של בני האדם, הנתונים
שיש
בידיים
שלהם כדי להגיע לשם, נראה שזה
יחידים
באמת שיעשו את כל
העבודה
הזאת בצורה השכנה.
למה? אם
ילמדו,
זה אפשרי.
כן, אבל זה יצא
עשירית
מהחברה.
כן, אבל לא בגלל היעדר כישרונות, אלא בגלל היעדר הקדשת זמן. זה מה שהוא אומר כאן. הרי פה אנחנו במונה השלישי, נכון?
כן, אבל גם הקדשת זמן.
נכון. אבל מי שיקדיש את הזמן וימצא את הזמן, יגיע.
מי שיהיה לו את הזמן הזה, אם נעשה את חשבון הכל, אז יכול להיות שיהיו, נגיד, נניח.
את אומר שיהיה מעטים, כן, לא רבים יחכמו. זה מה שהוא הביא את הפסוק, כן, או הזמן.
עכשיו, אני זוכר שהרב מזכיר שהיה גם במורים,
נכון.
עכשיו, אבל מה, מבחינת, בדרך כלל הראייה שלנו היא
כן, כלומר, זה שאלה באמת ככה. אפשר לשאול את הרמב״ם. הוא גם בעצמו שאל את השאלה הזאת. אם כדי להשיג את האמת צריך כל כך הרבה מאמצים, יוצא שרוב בני אדם לא יהיו שותפים לדבר הזה. ואז מה משמעות קיומם? זה השאלה. אז הרמב״ם, מה? כן, אבל נשאל השאלה, מה יהיה עם כולם, כל השאר? הרי רוב העולם לפי זה הם טיפשים. מה נעשה? מיליארדי טיפשים, מה קורה איתם? הם שותפים. כן, זה מה שכתוב, כל העולם לא נברא, אלא בשביל לצוות לזה. כלומר, להשתתף עם אחד. כלומר, מספיק שיש אדם אחד, חכם וטוב, כלומר, שיודע את האמת והוא מוסרי, אומר הרמב״ם, היה כדאי לברוא את כל העולם בשבילו. כי כל שאר העולם הם הכרחיים לקיומו. כי הרי למלא המשתגעים, העולם לא היה קיים. זאת אומרת, הרי אחד שכל החיים שלו זה מחשבה כיצד לעצב חולצה. זה מאוד מאוד חשוב לו, אבל זה שטויות. כן? מה, לזה הוא הקדיש את החיים שלו, לעיצוב חולצות? כן, אבל בלי זה לא היו לו חולצות, זה משלי. אז יפה, לפי זה החכם שצריך ללבוש חולצה, משתמש בחוכמתו המבוזבזת של המעצב. ולכן הכל מתעלה. ולכן זה במובן מסוים, ניתן לומר שהרמב״ם הוא מייסד תנועת החסידות. שדרך אדם אחד הכל מתעלה. זה תשובה אחת שהוא נותן, יש עוד תשובה פחות סימפטית שהוא כותב בהקדמת המשנה, למה שאר בני האדם קיימים. הוא אומר, להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. כן, זה משעמם, מסכנים, הצדיקים, החסידים האלה, הם משיגים את האמת, אבל הם לא יכולים להיות לבד על כדור הארץ. צריך להשתה שהוא בזה שיש עוד כמה אנשים. מה אתה אומר? כי החסידות בעצם מדברת על העילוי של הנשמות הבלתי מושלמות על ידי הדבקות בצדיק. וזה בדיוק מה שעושה הרמב״ם. רק שאצל הרמב״ם זה לא על ידי דווקא הדבקות הווייתית או ריקוד וכדומה, אלא זה על ידי שהצדיקים האלה מנסחים 13 עיקרים, שזה צורה מוקטנת של ידיעת האמת, ומוסרים את זה לציבור, ואז הם מאמינים בזה, וזה משתף אותם בחכם. כן. שלום רב. שלום רב, מהו הנמשל של התביעה במשל שהביא הרמב״ם? כן, אמינות או אפיקורסות. שלום רב. אך רב נחמן מברסלב אמר גם כן לא ללמוד מורה נבוכים, כי זה עלול, אתה מכוון, כתבת עלול באלף, לקלקל את המאמין. אז השכל לאמונה, לפי דבריו, הוא כמו הספרים החיצוניים למקרא, או כמו לימוד דברי אפיקורוס למאמין, תודה. נכון, רק שרבי נחמן ברסלב גם כתב, וזה אי אפשר למחוק מרבי נחמן, הוא כתב שהצדיק הוא חייב דווקא לעיין בדברים האלו, ועל ידי מה שמעיין שם הוא מעלה כמה נשמות שנשקעו לשם. כן, ברור. כלומר, רבי נחמן ברסלב אומר, חייב שיהיה אדם אחד שילמד מורה נבוכים. מי זה? רבי נחמן. כן, מה עם השאר? אני עוזר להם, על ידי שאני לומד. זה מה שהוא אמר. זה לא שהוא בא לשלול את הדבר הזה, אלא להפך, הוא אומר, הוא צריך די קל לעיין בדברים האלו. טוב, עד כאן להיום. שלום.